כן, יש בגויין כתוב, האמת היא שזה ביאור של הגויין למאמר של הזוהר, אבל אנחנו מכירים את הדברים מהגויין. הגויין אומר שהמידה שנקראת מתקלה, או בעברית משקולת, אפשר לקרוא לזה גם איזון, היא המידה המרכזית בחיים. היא המידה, והוא מעריך הגויין בכל מיני ניסוחים ובווריאציות שונות לפרש את הדבר הזה. יש בספר דתיוסי הוא מדבר על זה 5 או 6 פעמים בהרחבה. דרך אגב, סתם מקובל להגיד שהגויין מקצר מאוד. פשוט לא נכון. הגויין מעריך ומרחיב ומסביר טוב. פשוט הספר שכולם מכירים זה ביאור הגאון לשולחן ערוך. שהוא לא ספר, הוא לא ספר, הוא רשימת הערות שהוא כתב על הגיליון של הספר שלו. אבל כשהוא כתב, הוא כתב, כן, לא אומר שהוא, כל פנים. עכשיו, הדבר הזה בנוי על רעיון מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משמעותי, שהאמת בעולם מפוזרת ויש לה גוונים רבים ואופנים שונים מאוד איך היא מתקבלת. בני אדם רבים מאוד בעולם, עסוקים בחיים שלהם בלהגשים את הטוב. הטוב ברמה העקרונית שלו הוא חסר מילים. צריך למצוא לו, האדם עסוק בלמצוא לו ביטוי, למצוא לו דרכים להגשים אותו וכו'. וטבעם של דברים זה שאף אדם, נהיה מסויגים יותר, כמעט אף אדם, או אולי באמת אף אדם, לא מצליח לבטא את הטוב באופן שלם, אלא הוא מבטא צדדים של הטוב. זה אומר שכשאני פוגש את הזולת שמציג צד אחר של המציאות, שבעיניי, במידה רבה של צדק, עד כמה שידי משגת, הוא מייצג שקר, מייצג דבר לא נכון. וחלק מאוד משמעותי באמת הפנימית שלי דורש ממני לזרוק אותו מאחורי הגדר, או איזה מילה שלא נגיד. כן, הדבר הזה הוא מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד רחב, כי יש לו מקום במערכות יחסים בין דעות. אבל יש לו גם מקום במערכות יחסים בין בני אדם סתם. כל מערכת יחסים קרובה. אם אני יושב על יד בן אדם באוטובוס, ואני מנהל איתו שיחה של מה בכך, לא יודע ביוק למה, שכמה דקות, בדרך כלל לא יפרוץ ויכוח. כי אתה יודע מה, הוא יגיד איזה שטות, לא, בסדר, לא. לא אכפת לי, זה לא על חשבוני מה שנקרא. אבל אם האדם שאומר את השטות נכנס אליי הביתה, והוא אח שלי, או יכול לקרוא אפילו, במקרים נדירים זה יכול לקרוא אפילו אשתי, שיש לה דעה אחרת משלי, וכו'. זה הופך להיות למורכב יותר. או שני אנשים שבונים ביחד איזשהו מפעל, או חברותה. כן, החיים מלאים מלאים הדבר הזה. בכל מקום, וזה הרעיון הגדול שעומד מאחורי הדברים. בכל הכוחות שקיימים בעולם, כל ההופעות של הדברים, הם גילוי כלשהו, נכון ברמה שונה, של האמת האלוקית, של הטוב המוחלט. אין דבר אחר בעולם. שבא אליך בן אדם ואומר, אני כועס מאוד על זה, או אני אכפת לי מאוד על זה, הוא מייצג איזושהי אמת פנימית, אמת אמיתית, אמת נכונה, וראוי להתייחס אליו. עכשיו, השאלה היא איך מנהלים את המערכת המורכבת הזו, עם הסתירות החריפות, עם הניגודים החריפים שיש בה, זה השאלה הגדולה וזה שאלת החיים. זו שאלת החיים. קודם כל, הדרך הרגילה, מה אנשים עושים בדרך כלל, זה שאם אני שונה ממך בדבר משמעותי, אם זה דבר לא משמעותי, רובנו נוהגים לוותר. כן, לא מאוד אכפת לי, לא מאוד חשוב לי, לא מאוד זה, פעם אני אוותר, פעם אתה תוותר. ומזה נהיה, ובצדק מסוים, הכותרת הזו של לוותר זה סוד החיים. אבל כל אחד מבין שיש דברים שאני לא יכול לוותר בהם. כמה שאני אהיה בטרן וכו'. כן, יש לי ויכוח על דברים שהם מהותיים מאוד, על דברים שהם חשובים לי בחיים, שהם חלק משמעותי בביטוי העצמי שלי. לא חושב שמישהו יעלה על דעתו שיש לי ויכוח עם אשתי על איזה טיפול רפואי לתת לילד במצב של סכנה, של מחלה מסוכנת, אז בוא תוותר, לא נורא, מקסימום הוא ימות, כן, זה בכלל לא נדבק כמילי. אמנם הרמב"ם כותב כל עניין העולם הזה, אבל הוא אצל המבינים, אבל ברור לגמרי שגם בעולם הזה יש הרבה דברים שהם חשובים וקריטיים, ולא בגלל שהם קשורים גם לעולם הבא, אם אתה רוצה לנסח את זה כך. כן, אף אדם לא יכול לוותר על הכל, זה לא תשובה. שוב, זה לא בא להגיד שהוויתור אין לו מקום, הוויתור יש לו מקום, במקום שהוא יכול להועיל. כשיטת חיים, הוויתור הוא לא תשובה לחיים. ומה קורה כשאנשים לא יכולים לוותר? מנהלים מלחמה. כשנהלים מלחמה, פירושו שכל אחד מאיתנו פועל, מנסה להגשים את האמת שלו הפנימית. ושוב, אני רוצה לומר לכם, רגילים לדבר על המידות הרעות כסיבה לשנאת חינם, כסיבה למחלוקות. זה לא נכון. אני לא מתווכח על זה שיש מידות רעות לבני אדם. בגדול, בגלל שבני אדם גורם לאנשים לריב, זה לא המידות הרעות, אלא הטוב שבהם. לא אני אמרתי את זה, אומר את זה המהר"ל בנוסח שונה קצת. אבל המהר"ל אומר שאנשים רבים כי הם רוצים להיות בשלום יותר מדי. כי רוצים להיות קרובים לגמרי לגמרי ולא רוצים שיהיה מחיצה. ככה הוא אומר, או שזה הגלל שגורם למריבה. ולא מבינים שקשר בנוי על איזשהו מרחק מסוים שנשאר. סוגריים, אני לא הולך להסביר את המהר"ל, אבל הרעיון בשורשו, הדברים שאני אומר, לקוח מהמהר"ל עם ההבדל ש... לא אותו דבר בדיוק. אבל זה נכון, זה נכון לגמרי שברוב המקומות שיש לאדם ויכוח על, 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 על אינטרסים, אנשים, שוב, לא תמיד, ויש גם מקרים שלא, אבל בדרך כלל אנשים כמונו בעולם שלנו מבטרים. מבטרים, מבטרים עם, עם, עם לב מר, מבטרים עם לב טוב, מבטרים ונעים אחר כך יריבים, או מבטרים ואחר כך מצליחים להיות ידידים אחר כך. רוב המריבות הגדולות שקורות, שנועלות העולם, גם בתוך משפחות, הן מריבות על אמת פנימית. זה פשוט לגמרי, זה פשוט לגמרי. והמלחמות האלה, שוב, חלק מהמקרים אני לא רואה, לא כל כך נבעל מהרעיון שמתנהלת מלחמה. בסדר, אני יותר חזק, אני אשליט את האמת שלי, ואתה צריך לוותר, או לפעמים להפך, וכן הלאה. ועד שלא נבין את הסוד של השלום, או בשפה של הגוין, של המתקלה, לא נדע איך להתנהל בחיים. לא נדע איך להתנהל בחיים. הדבר הזה הוא סוד נפלא מאין כמו. הוא סוד נפלא מאין כמו. הגוין מביא מאמר הזוהר ברישיס דף י' ז'. שם כתוב ככה, בעובדה דברישיס אה ומחלוקת ימינה ושמאלה. יום ראשון ושני, זה הסבר שלי, יום ראשון זה חסד, יום שני זה גבורה, יש פה ויכוח, יש פה מחלוקת קיצוני. עד דעתה, העמוד הזה אמצעית, הדעי הוא יום קליטאי, שבה העמוד האמצעי שהוא יום השלישי, אייל בניו ואסקים לטרן סיטרין, הוא הסכים לשני הצדדים, ואף ריש מחלוקת. והוא ביטל את המחלוקת. וכתוב פה, איך מפסיקים את המחלוקת? על ידי אסקים לטרן סיטרין. אם אתה לא מצליח להסכים עם שני הצדדים, לא תוכל לעשות שלום. זה הדבר. זאת אומרת, כל עוד המאבק שמתנהל, הוא מאבק שכל אחד מאיתנו יוצא מנקודת הנחה שצד אחד צודק וצד השני לא צודק, באופן מוחלט, אני רוצה להסביר, זה לא, אנחנו לא מתכוונים לשלול את זה שיש צדק, אבל שיש אמת בשני הצדדים, כל עוד שלא נבין את זה, הרבה מעבר ליש אמת בשני הצדדים, אלא שהתיקון השלם, הדבר השלם שצריכים לעשות, הוא לקחת את שניהם ביחד ולפעול עם שניהם ביחד. במילים אחרות, אני זקוק לזה שאתה תבוא ותציג את האמת שלך כדי להעשיר ולהשלים את האמת שלי. האם זה דבר שהוא בלי סוף? לא. יש גבולות ליכולת קיבול שלי, והכוונה היא כיוון שאני לא כל כך גדול, אז יש גרעיני אמת שאני לא מצליח לכלול, אני צריך לוותר עליהם. ואני צריך להיפרד מהם. אבל באופן עמוק, לכל כל בעולם, אלה דברים שהגוין אומר אותם כמעט מפורש. כן, הדברים האלה מתחילים בגובעי מרומים, באופן שבו סדר שורשי הבריאה, מה שנקרא, 10 ספירות פועלים, וזה ממשיך למציאות האנושית. ממשיך למציאות האנושית. בכל מקום, זה המהלך הנכון. אני מדגיש, זה לא אומר שבכל מקרה אני צריך לעשות את זה. לפעמים יותר נוח ויותר טוב לשנינו, שנהיה בנפרד ולא נעשה סוג של שיתוף פעולה. אבל אם היינו מצליחים לעשות את זה, היינו עושים דבר יותר טוב, גבוה יותר, נכון יותר. זאת אומרת, יכול להיות ש... מבחינתנו זה יביא אותנו לבעיה ולא נוכל להתמודד עם זה. אבל זוהי השלמות. והדבר הזה נכון וכל כך נפלא להתבונן בו. אני אספר לכם סיפור. יש לי דוד יותר נכון, בעלה של דודתי. סיפר לי לפני 40 שנה בערך, שהוא היה תלמיד של יהודי, תלמיד חכם גדול. והוא סיפר לי יום אחד שהיום הוא פגש את הרבא שלו. והרבא שלו שאל אותו, מה קורה? איך החיים מתנהלים? הוא אומר, אני אומר היום שיעור בישיבה פלונית. הוא אומר, תגיד לי את האמת, כשאתה אומר שיעור, אתה אומר שיעור בדרך שבה אנחנו למדנו או בדרכים אחרות? אז הוא אומר, את האמת, אני לא מצליח להגיד שיעור בדרך שלמדתי אצל הרב. כשאני הולך להגיד שיעור, אני פותח ספרים אחרים, לא אזכיר שמות, לא של הדרך חיים ולא של הדרך חיים, אני לא... חמד שלי אמר שיש כזה פרסומת של אלפרי, לשון הרע לא מדבר אלינו, אבל לשון הרע בלי שמות לא מדבר אלינו. אבל אני לא רוצה להסתבך פה. אז הוא ככה אמר לרבא שלו, אז הרבא שלו אמר לו שזה מאוד מאוד מאכזב אותו. מאוד מאוד מאכזב אותו, הוא אומר, אני אימדתי תלמידים, יש כמה, הרוב, יש כאלה שלא מצליחים בחיים, לא מצליחים מקום ללמוד, לא חברותה, לא מצליחים ללמד, לא ללמוד, הם מסתובבים בחיים בלי הצלחה, מה שנקרא, ואלה שמצליחים הם אלה שהם לא נאמנים לדרך שלי. אז באמת אותו תלמיד חוכם, תקופה קצרה אחר כך, זה, אני מצרף שתי דברים, שמעתי שהוא הפסיק ללמד, הוא הלך הביתה, ישב הביתה ולמד שנים רבות, אבל לא לימד תורה. לפחות לא באופן קבוע. עכשיו, מה קרה פה? האדם הזה מבין, ואני מאוד מבין את הרגשה שלו, האדם הולך לעבוד ומתאמץ קשה ללמד תורה, כי יש לו איזושהי תפיסה של אמת, הוא לא מעוניין לגרום לתלמידים שלו לא להצליח, והוא לא מעוניין להשקיע לחינם שלא ילכו בדרכו, אבל האמת לאמיתה היא שאין לך יותר מאשר להוסיף את האמת שלך לסיפור. התלמידים שלך לא אמורים ללכת בדרכך. התלמידים שלך אמורים לקחת ממך משהו, ולקחת מעוד מקומות משהו ומעוד מקומות משהו, ויש משהו שיש להם מעצמם, וליצור את החיבור ביחד, וזה המטרה. זו המטרה. זה לא קל, לפעמים לא קל להבין את זה, אבל אני אומר את זה תמיד באירוניה, למה הילדים מצליחים להרגיז אותך יותר משל כל אחד אחר? כי הם היחידים שיכולים לקחת אותך בעצמך למקומות שאתה לא רוצה להיות שם.
ואתה דבר עם בנים?
כן. כן, זה פשוט לחלוטין. כמו שאדם ברמה הביולוגית, כולם מבינים את זה, שאדם שיבוא ויגיד, אני רוצה להראות ילדים שדומים רק לי. שה-DNA של אשתי לא יעבור אליה. אין חיה כזאת. וגם אם אדם יהיה הפוך, יבוא ויגיד, אני לא אדם מוצלח, שילדים שיהיו דומים רק לאשתי. שני הצדדים הם מעוותים באותה מידה. הסיפור הוא ששתי האמיתות ביחד מתחברות לבנות את הדבר החדש. ושתיים, זה לא דווקא שתיים, זה בהולדת של ילד זה שתיים, אבל חוץ מהשותף השלישי. אבל בחיים זה אין סוף. יותר מזה, ברור לגמרי שאותו אדם שבא ללמוד אצלי תורה, הוא בא עם איזשהו מטען. אני לא מעוניין, אמר פעם, אמרו על איזה ראשי ואחד, אדם חשוב, וכולי, שיש לו ישיבה עם מאות תלמידים, נגיד שקוראים לראשיו הזה כהן, כל התלמידים שלו כהנים קטנים. כן, לא קוראים לו כך, אבל איזשהו אחר. השם כהן כל כך נפוץ שאי אפשר... מה?
לא
שלי. זאת אומרת, זה טעות יסודית. זו טעות יסודית, זו טעות לא נובעת מטעות, שלא למדו איזה ספר או מרוע לב. זה נובע מהשלמות האנושית, הטעות הזאת. כי אני מבין שמשהו מסוים הוא נכון. ומבחינתי זו האמת לגמרי. למה לשבש אותה עם תוספות? אבל טבעו שם, זה הסוד הגדול של הבריאה.
אין אמת שמוסכמת על כולה?
יש הרבה מאוד אמיתות כאלה, אבל לא אותם אני בעד ללמד. כי את זה אתה תלמיד יודע לפני שליבדתי אותו. כן, ששתיים או שתיים זה ארבע, כולם מסכימים. אין אף אדם, בדרך כלל, בעולם שמתווכח, אבל לא את זה אני בעד ללמד אותך. אומרים שהגוהן כיבד מאוד את הרבא שלימד אותו א' ב', כי הוא לא לימד שום טעות. אני לא בטוח, אני חושב שגם הוא עשה טעויות. אין דבר בעולם, אין אמת בעולם שלא מופיעה בלי גוון אישי. זה רעיון יסודי מאוד, הרעיון היסודי שהאמת האלוקית מופיעה בעולם עם הרבה מאוד לבושים. הלבושים הם שייכים למקבלים. זה הסיפור. זה הסיפור. ומי שרוצה להתחבר למישהו ולהעביר את האמת שלו לחלוטין ולהשליט, השליט היא לא מילה יפה, ולהכיל אותה על השני, הוא רוצה דבר בלתי אפשרי. איפה זה יקרה, איפה זה יקרה, או שהתלמיד יברח, או שהתלמיד ימחק, לא יודע, משנה מה יקרה. וזה נכון לא רק בזה, זה נכון השותפות, אתה מקים ישיבה ביחד, שני אנשים מקימים ישיבה ביחד. קורה מקרים כאלה ששני אנשים מתחילים ביחד באהבה גדולה, בידידות גדולה, ואחר כך פורץ מחלוק. אז אנשים אומרים, יש בעיות של כובד, זה לא נכון. שוב, אני לא אומר שבעיות של כבוד לא מתלוות. זו לא הסיבה העיקרית, מדובר על אנשים שמוכנים הרבה לוותר והרבה להקריב בשביל כבוד. סליחה, לא התכוונתי, הטעות היה, אפשר לומר שזה טעות פרוידיאנית, אבל זה לא נכון, זה לא נכון. זה, בשביל האמת שלהם, אנשים מוכנים להקריב הרבה מאוד. רק שכן, האמת שלי, איפה האמת שלי? בסוף יוצא שהתלמידים שומעים דברים אחרים, שונים, ולהבין את זה, שכמה שאנחנו ביחד, וגדלנו ביחד לצורך העניין, ולמדנו אותו ישיבה, והרבה שלנו אותו רבה, בסוף יהיה ויכוח. למה יש ויכוח? ויכוח לא נוצר במקרה. וכוח נוצר כי מה שלמדנו שנינו אצל הרבה התחבר לכלים אחרים אצלי ואצלו. והכלים האלה הם לא כלים, אלא הם עוד אמת. הם עוד אמת. והיא אישר חיילנו, אם היינו יכולים, וזה שוב, בדרך כלל רוב ככל, אולי כל האנשים, לא, מוגבלים ביכולת שלהם להכיל אמיתות שונות, והם עושים את זה במעגל, או צריכים לעשות את זה במעגל מסוים. יש דברים שאני לא יכול להכיל אותם, לא יכול, אין לי יכולת, אין לי כלים, אני לא מספיק בטוח, לא מספיק מרגיש טוב, לא מספיק רחב בשביל להכיל את האמת, ולכן יותר טוב שאני אפרד. אבל באופן עקרוני, האמת להמיד, כל מה שבן אדם עושה, הרי זה באמת נכון. אנשים הרי באים לעולם, אף אדם לא קם בבוקר ואומר, היום אני אשחית את העולם. היום אני ארוס, אשחית. אתם מכירים כזאת סיטואציה? או אדם שקם בבוקר ואומר, היום אני אסלף את היהדות, אשקר. אין דברים כאלה. עכשיו, אנשים עושים את הדברים הרעים, עושים את העולם וגם מסלפים את היהדות. אבל אנשים עושים את זה מתוך איזשהו קול פנימי שמפריע להם. כן, אומר הגאון, וזה מאמר של הגאון שם בספר דיסליוסה, יש איזה, זה עם כולל הרחבת דברים שכתבו חכמים אחרים במשך הדורות. אבל הגאון אומר, מה זה נקרא נשמות של ערב רב? הוא אומר, נשמות של אנשים שהם לא מכירים את המושג פשרה. הם לא מכירים את המושג פשרה. הם מגיעים לעולם ומנסים לראות אמת מוחלטת. והאמת המוחלטת לא קיימת.
גם באומות העולם אין מי שקם בבוקר ואומר היום נהרוג.
גם באומות העולם. אבל אתה יודע, פחות נוגע אליי למה שזה, תגיד מה שאתה רוצה על מי שאני לא פוגש. אבל אני חושב שזה גם שם. כן, כבר סיכמנו שלא מזכירים את היטלר, כי...
איך אומרים? כי יצא דיק הזה וינטר שאמר שזה מדרון...
כן, מדרון חלקלק, אנחנו לא נכנסים לוויכוחים שלא נצא מהם. אבל אני אומר לך עוד פעם, אומר הגאון, מה זה נשמות של ערב רב? זה אותם אנשים שאין להם בתוך עצמם את היכולת להבין מציאות של פשרה. ולכן הם מגיעים לעולם, והם מחפשים את הקדושה בסי תפארתה, והם לא מוצאים אותה. הם לא מוצאים אותה כי הקדושה בעולם הזה לא מופיעה אף פעם בשלמותה. היא תמיד מופיעה באופן חלקי, באופן מוגבל. והזעקה שלהם היא זעקה אמיתית וצודקת. רק התשובה לזעקה הזאת היא מיד הסורחמים. תבין, האדם זכור כי עפר אמה, ויזכור כי בשר אמה רוח הולך לא ישוב. והקדוש ברוך הוא מבין, יצא, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם במקום שהוא ברא אותו, והוא יוצא מנקודת הנחה שאנשים משתדלים לעשות האמת, ולזה כוונתו. מי שחושב, מי שמנסה למצוא האמת מוחלטת, מתאכזב, ובסוף הוא בא ואומר, לא, אני לא רוצה את הקדושה הזאת, זה לא הקדושה הנכונה.
איך נראה
ערב
רב בהופעה מעשית? קנוי קיצוני או
שמאלני? זה יכול להיות בכל הסוגים. כל אדם שהרצון הטוב שבו מביא אותו לשנוא את הטוב ולהילחם בטוב, זה נקרא ערב רב. דרך אגב, זה לא ערב רב, זה לא אנשים שנולדו לא יודע איפה.
מי עם הערב רב?
אדם יכול להיות ערב רב יום אחד, אל מחרת לצאת מזה ולחזור חזרה עוד פעם. ערב רב זה עמדה אנושית שאדם נלחם נגד הקדושה. כן, אדם מזהה את הצדדים של החולשה שיש בקדושה, והוא שונא אותם כי הוא רוצה טוב מושלם, והוא נלחם נגד הקדושה. כן, זה סוג אנשים. דרך אגב, הם אנשים... הרבה פעמים אנשים שיש בהם הרבה מאוד כעס בגלל הטרוניה שלהם, הקצף שלהם על על ההופעות הלא נכונות של המציאות. ואיך אומרים? צודקים, זה באמת מאוד מרגיז. אבל ההבנה הנכונה של המציאות, וזה המידה ששמה מתקלה, היא המידה ששמה שלום, שהיא שמו של הקודש ברוך הוא, ורק איתה אנחנו יכולים לחיות. ובאמת, אחד המקומות שהדבר הזה מאוד מאוד משמעותי, זה כשאדם מתנהל עם עצמו. קורא לכל אחד מהאנשים שאני מכיר, קורא לו שהוא מתווכח בתוך עצמו. שהוא קם בבוקר, אני אקח דוגמה ככה קלה שקל לדבר עליה, סטרילית יחסית, אדם קם בבוקר, הוא בשבע או בשמונה. אז מקריש בשביל המוגן אברום, אני לא יודע מתי היום בדיוק. נגיד שגם בשמונה אפשר להספיק לקרוא את המוגן אברום. הכל בסדר, אבל בכל אופן, לבוא לזמן התפילה, להתפעל, לא, לא, יש ויכוח בתוך האדם עצמו. כן, מי ומי המתווכחים? איך קוראים להם? יצר טוב, יצר הרע, הכי פשוט שבעולם. והאמת היא, אני לא אומר שהשם הזה הוא לא נכון, לא זה מה שאני בא לומר עכשיו לפחות. אני חושב שהאמת היא ששני הצדדים מייצגים צד של אמת. כן, והדבר הנכון הוא, שוב, הדבר הנכון הוא אידי, הוא אולי לא זמין כרגע, אבל הדבר הנכון הוא איזו תמיד חוכם שיש לו שלום עם יצרו.
שיש לו?
שלום עם יצרו. עוד שהוא יודע לתת, להיות, מה שנקרא, איל בניו ואסקים לטרן סיטרן. להסכים לשני הצדדים, להבין את צד האמת שבשני הצדדים. וזה, שוב, אני לא, זה לא סותר שכשאדם מתמודד עם שאלה מעשית עכשיו, אז הדין מחייב אותו, התורה מחייבת אותו, האמת מחייבת אותו להילחם נגד הרע באופן מלא, ואין עצה ואין תבונה, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד השם, וגם כל אשר לא ייתן האדם בעד נפשו להימנע מלהיכשל בחטא. אבל אם אנחנו רוצים לא להימנע מהחטא עכשיו, אלא לבנות מבנה חיים אמיתי ויציב, הדרך הנכונה היא לתת מקום, איך אומר שלמה המלך, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, ובהמשך כתוב, יראה אלוקים יצא ידי כולם. יצא ידי כולם הכוונה, הוא מבין שיש קולות שונים, והקולות השונים הם כולם בריאה אלוקית, שהם מחזיקים אמת אלוקית, והם פועלים למען מטרות אלוקיות וכו'. עכשיו שוב, אין קשר בין התפיסה שאני מתאר עכשיו, לתפיסה שבאה לטשטש את הטוב ואת הרע. הרע הוא רע. כי שוב, כשאני מדבר על הרע, אני לא מדבר על השורשים שלו, אלא אני מדבר על המעשה המסוים. אם בגלל הרצון שלי לטוב, נגיד אדם שרוצה לפרנס את אשתו ואת הילדים שלו, והוא מאוד מאוד אכפת לו שקשה להם וחסר להם וכו', ולכן הולך לגנוב מהשכן, הרצונות יכולים להיות מאוד טובים, המעשה הוא רע. נקודה. אין שום, אין טעם ללמד זכות על המעשה עצמו. זאת אומרת, אין טעם למעשה הוא גניבה. עכשיו, אם יש פה נקודת אמת בשורש, הנקודת אמת היא לא במעשה. המעשה הוא ביטוי לא נכון, לא אמיתי, לא ראוי לנקודת אמת. עכשיו, תשאלתי למה נפקא מיני? אז התשובה היא כמו שאמרנו כמה פעמים. אם אני עכשיו עסוק בלהגן על עצמי מזה שתגנוב אצלי בבית, אז זה לא רלוונט. אני קורא למשטרה ושם אותך בכלא. אם אני שופט או דיין ואני מנהל את המדינה שלנו, גם יכול להיות שזה לא רלוונטי. אבל אם יש שלב שבו אני עסוק בלתקן את הגנב, או הגנב עצמו עסוק בלתקן את הגנב. שאלתי פעם את רב חיים גרינימן, אם מותר למזוג יין ליהודי עם חלל שבת. אז הוא אמר לי, כיוון שיין נסך זה הרחוקה, זה הרחוקה, אין אפשרות, אין אופציה של הרחקה של האדם מעצמו.
אז מותר למזוג.
כן, הוא אין כזה, הוא אומר, ותן די תחוש, שאפילו מנודה מותר לו להיות עם אשתו, כי אשתו כגופוי. אז הוא אומר, שם עוד יכול, אפשר לחשוב על אפשרות של ריחוק, אבל אנחנו גם מבינים. שאי אפשר להרחיק בן אדם לאשתו, אז גם להגיד לאדם להתרחק מעצמו, זה לא רלוונט. שאלתי אותו, מה קורה אם אדם משתמש...
מה אם מותר לאדם עצמו למזוג לעצמו?
לא, אם מותר לי, לפני עבר, למזוג לו יין.
מה הכוונה שזה לא להגיד?
ברגע שהוא נוגע ביין, הוא הופך את היין לסתם יין לטוב, והוא ישתה את זה אחר כך.
כי גורמים לו לשתות.
אז הוא אומר, אין, כיוון שאיסור יין נסך, זה דין הרחוק. הוא אומר, שאלתי אותו, מה קורה אם אדם היה מחלל שבת בפרהסיה ונגע ביין, ואחר כך הוא חוזר בתשובה, והיום מותר לו לשתות היין הזה, אומר לי, ודאי שכן. כאילו מה, תגיד לו להתרחק מעצמו, אין דבר כזה, זהו. כן, אני לא, הוא לא הרחיב יותר מדי, הוא אמר לי את זה בשתיים שלושה משפטים, כן, מאוד ברור. זאת אומרת, וכאשר אני עסוק בלתקן את עצמי, אז אני לא יעזור לי כלום. כל עוד, אם אני אנסה לקחת את הקול הלא טוב, נקרא לזה, את הקול שרוצה לגנוב, שוב, גניבה זה משל, זה דוגמה, זה אותו דבר. אין הבדל בין האדם שהרצון שלו בתפילה מביא אותו להתפלל במקום שאסור להתפלל, או הרצון שלו לשמור על כבודו גורם לו להרוג מישהו. בכל המקרים מדובר על אדם שפועל מתוך אמת פנימית, עמוקה, נכונה וצודקת. ואם אנחנו רוצים לעשות תיקון, שוב אני חוזר, לא תמיד המטרה היא תיקון. כשבן אדם מסתובב והוא מסוכן לסביבה, המטרה שלי להגן על הסביבה, לא לתקן אותו. ואז אני זאת אומרת, אני לצערי חייב בסיטואציות מסוימות גם אפילו להרוג את האדם שמסכן את הסביבה. וזה לגיטימי וצודק, אנחנו לא מאמינים בפציפיזם. אבל אם הגיעה הסיטואציה, בוא נגיד שבה היה מתקשר לבן אדם, שמו אותו כבר בכלא. הוא יושב בכלא ל-25 השנים הקרובות, ואתה יודע, בוא נניח אפילו איזה עם שלא יפרוש, לא יוציא אותו מהכלא אף פעם. שמענו על מקרים שגזרו על אנשים חמש מעשרי עולם. כמה פעמים אדם יכול להיות עולם מחיים של בן אדם אחד, אבל בסדר.
עד שהגיעה עסקת שליט ושחררו.
מה?
עד שהגיעה עסקת שליט או מה?
בסדר, אבל מתקשר אליך בן אדם מהכלא ואומר, תראה, אני רצחתי בגלל הסיטואציה כזו וכזו, ושמו אותי בכלא, לא רצחתי בן אדם אחד, רצחתי שבעה אנשים. אבל לא מזמן הזכרתי את זה בשיעור, אז הוא אומר לי, מה פירוש? אדם כזה, אני לא מדבר איתו. זכותך. אם אתה לא מספיק רחב, לא מספיק גדול, לא מספיק יציב בשביל לעמוד מול האדם הזה, זה זכותך המלאה. אמרתי לו, גם אותך אני מבין. תאבל לך אני, גם אתה מגיע ממקום טוב. זה בסדר. אבל אתה שואל אותי מה הדבר הנכון? הדבר הנכון הוא, לא, שוב, נכון לא כי זה נכון לא יכול, שהוא באמת לא יכול. אותו זה יבלבל, אותו זה יתשתש, אם הוא ידבר עם אדם הזה, אז הוא יתחיל לחשוב שרצח זה אופציה, מחר לכתיב למה יקרה לאשתו. אז שווה, אני מבין, צודק. אבל אם אתה שואל באמת, אז אני אומר לכם את האמת לאמיתה. האדם הזה שרצח, שאנס, לא משנה מה הוא עשה, האדם הזה ביסודו הוא טוב. והרע שיצא ממנו, והוא רע מוחלט, הוא ביטוי לא נכון, לא מוצלח, לטוב שנמצא בו.
כאילו, מה קרה? הוא
זיהה
מקומות לא נכונים בבעיה?
לא הבנתי, מה
זה? איך הביטוי שלו יצא כל כך
גרוע? איך זה קרה? זה טרגדיה שבאופן מסוים קורית לכולנו. בצורה קיצונית כל כך זה חריג.
אני שואל, זה היה רק...
כן, התשובה לזה היא שהאדם עסוק כל הזמן בלתרגם את הטוב שבתוכו לתרגום קונקרטי. בוא תיקח דוגמה למשל מאוד פשוטה. אדם מתחשק לאכול אוכל טעים. כל אחד מאיתנו, כשחושב על הרעיון לאכול אוכל טעים, עולים לו בראש מאכלים אחרים. כן? ברור. אחד עולים לו חראי מחריף, ואחד חושב על גפילטע פיש עם...
רגל קרושה.
מה?
רגל קרושה.
עם רגל קרושה, רחמון הנצלן. אז עכשיו, מה התשובה? למה זה ככה? אנחנו מבינים לבד שזה אותו דבר. הרצון של אדם ליהנות מאוכל הוא אותו דבר פה ושם. ארגז הכלים שלו מכיל את הציור של גאלה, רגל קרושה בעברית, ורז הכלים שלו מכיל, נו, מה אמרנו?
חריים.
או לא משנה מה. זה ארגז כלים, נכון? זאת אומרת, ארגז הכלים שלנו באופן עקרוני, אנחנו, כשאנחנו, כל אדם שמרגיש איזשהו צורך, הוא מתרגם את הרצון הזה עם, 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 עם דברים שהוא מכיר אותם. מה עושה אדם שהוא נעלב? עולים לו בראש מארגז הכלים שלו תגובות שונות. עכשיו, בוא נתחיל לחשוב איזה תגובה אני יכול להגיד לזה שנעלבתי. קודם כל שיהיה ברור. זה שנעלבתי ומישהו העליב אותי, זה לא בסדר. והרצון שלי למחות בעלבון הזה הוא הרצונות הכי נכונים והכי אמיתיים בעולם. הכי אמיתיים בעולם. אז מה אני צריך לעשות עם הרצון הזה? אז בוא נתחיל. אפשרות אחת, ללכת הביתה ולהיות בדוקה היום קצת. מכירים אנשים שזאת התגובה שלהם. אפשרות שנייה, להעליב אותו בחזרה. אפשרות שלישית, לא להעליב אותו חזרה כי זה מסוכן, הוא ינצח אותי. לבוא הביתה ולהעליב את אשתי. ואפשרות שתי רביעית זה לא יודע מה לעשות, להתחיל לקלל את כל האנושות. כל התרגומים הללו הם תרגומים, למה הם מתרגמים, למה זה יוצא ככה? כי זה נותן בדמיון איזושהי תשובה למצוקה של האדם. אבל זה לא התרגום האמיתי. זה לא התרגום האמיתי. זאת אומרת, בעיני אוכלות, אטום נמצא פה לא במקום הנכון. מה שצריך לעשות זה לזהות את אטום, ולקחת את הטוב ולנסות להוביל אותו למקום אחר, למצוא תרגומים אחרים, להרחיב את ארגז הכלים. זה אחד התפקידים המשמעותיים של החינוך, זה להרחיב את ארגז הכלים של האדם, כדי שיהיה לו תרגומים יותר טובים.
אדם אני לא רוצה,
אבל
הוא כן רוצה.
איפה
בעצם הגבול של ארגז הכלים שלי?
למה זה ככה?
מה זה בעיה נפשית?
חלק קטן.
כשהוא גדל איתו.
מתי שהרבה מאוד דברים משפיעים. מתחיל, אתה גם צדק שיש בעיות נפשיות, זה חלק מהסיפור. אבל זה לא, ברוב המקרים זה לא הנושא. ברוב המקרים הנושא הוא החיים שאדם גדל בהם. איזה דוגמאות אדם, ככל שאדם גדל במקומות שבהם אנשים נתנו ביטוי נכון וטוב וראוי לרגשות, אז הוא ככה ילמד יותר טוב לעשות את זה, וגם בלמידה עצמית. עכשיו יש עוד דבר נוסף, והוא השליטה העצמית. כאשר בן אדם רוצה, לא משנה באיזה סיבה, לעשות מעשה אסור, אם הוא מספיק בר דעת כדי להיות אחראי למעשיו, הוא אמור לדעת שזה אסור ולהתאפק, אפילו אם הסיבה היא טובה. זה לא קשור. לכן אני אומר, זה לא שייך לרובד של העונש, אם צריך להעניש אותו. לעונש יש מקום בחיים שלנו כחברה, ולעונש יש מקום בהנהגה האלוקית, וזה לא הנושא שלנו. אנחנו הנושא שלנו איך מתקנים. לתקן פירושו לזהות, ולמיוחד למצוא את המקום הטוב, ולהבין שכל מעשה בעולם מגיע ממקום טוב. זה מאוד מאוד משמעותי, מאוד, יש, לדבר הזה יש יכולת להוביל אותנו להרבה מאוד אפשרויות. עכשיו, הדבר הזה, אפשר לקחת אותו, אני רוצה אולי כמה דקות להשקיע, בסוגיה שנקראת אמת בלימוד. בלימוד, בעיקר זה נוגע מאוד חזק במחשבה, ב- ב- נושאים שקשורים להשקפת עולם וכו'. כאשר הרצון של כולנו זה לקחת את כל האמת התורנית, את כל ההשקפה התורנית, ללחוד אותה בהבהרה בהירה וסדורה, ולתת מקום לכל הדברים הנכונים בצורה הנכונה. כן, זוהי המטרה הנכספת של כל האנשים, כל ההוגים בעולם. כאילו, אני מדבר עכשיו על הוגים שלומדים תורה, אבל באופן אחר זה נכון גם מחוץ לזה, להכיל את כל המציאות. בשקט ממש, שאף אחד לא ישמע, זה לא מציאותי. זה לא מציאותי. טבעם של דברים שההסברים שאנחנו נסביר לא יכילו את כל המציאות. יהיו קטעים במציאות שלא נצליח להסביר אותם. עכשיו, בא מישהו אחר ומטרידה אותו, אותה נקודה, אותו רכיב של האמת, שאני לא הצלחתי להסביר אותו, ומשם הוא מתקיף אותי, שם הוא חולק עליי. עכשיו, זה לא אומר ששנינו צודקים, אני מאוד חריף נגד העמדה הזאת, רק אני צודק, וזה לא אומר אבל זה אומר שהטעות שלו מביאה לשיח איזושהי נקודה של אמת שכדאי לי לתת את הדעת אליו. ובמכלול הכולל, יש מקום לכולם. עכשיו, מה עושים? זה מאוד מאוד, לדעתי, זה אחת השאלות הגדולות בחיינו. כן? מה אנחנו עושים עם זה שיש יהודים נאמנים להשם ולתורה שחושבים אחרת ממני? כן, מה אני אעשה? אז אני אומר, תבין, קודם כל, השאלה אחת היא חשובה בעניין הזה, זה מהי הסמכות שלך? את מי אתה רוצה ללמד? למי יש לך זכות לומר משהו? אני לא לומר, כן, הוא חושב אחרת. שוב, אנחנו נוטים היום, וזה בעיניי טעות שצריך להרחיב ולהסביר אותה, להגיד את המשפטים כל אחד והאמת שלו, או להגיד את המשפטים אלו ואלו דברי רבי חיים, שזה נוסח אחר של אותו רעיון מערבי שבעיניי אין לו, הוא לא מחזיק מים, הוא לא יכול להיות, מה פירוש כל אחד והאמת שלו? יש שאלות מהותיות, ואני חייב להקיע בהם להחלטה. כן, אני לא יכול להגיד לך, תשמע, אני דוגמה מוקצנת, יש ויכוח בין רבי ישראל סלנטר לחזון איש, האם גדר הביטחון הוא שאני חושב שיצא מה שהחלטתי שיצא, ככה רבי ישראל אומר, אני רוצה שעון זהב, יהיה שעון זהב, וגדר הביטחון לפי החזון איש, אני לא יודע מה יקרה, אני יודע שמה שיקרה לטובה. עכשיו, יש פה ויכוח. אנשים גדולים וחכמים כתבו ספרים כך וכך, והסבירו את דעתם בצורה כזו וכזו. אין דרך בעולם אלא שאני אחליט.
אני יכול להגיד. זה מה מופקע, אפשר להגיד, כל אחד זה הדעה שלו.
זו דעתך.
זה האמת שלו. יש אמת אחת.
כל אחד זה הדעה שלו, זה ברור, כן.
זה מה שאני אומר. כל אחד זה הדעה שלו.
כן, זאת אומרת, במילים אחרות, אני חושב שפלוני שאומר אחרת טועה. לבוא בטענות למישהו, למה אתה חושב שהוא טועה, אי אפשר, זה כן, זה המציאות. אבל אחרי שאתה יודע שהוא טועה, זה דעתך שלך וזכותך לחשוב ככה באופן מוחלט. מה אתה צריך לעשות? קודם כל, שאלה אחת, מהי הסמכות שלך? זאת אומרת, במילים אחרות, איזה עולם אנחנו רוצים ליצור? עולם שכל אחד, שמי מחליט בו על מה? ושאלה נוספת, האם אתה חושב שהאמת שלך היא כל כך מלאה, כל כך רחבה, שלא כדאי לך לשמוע צד אחר? בדרך כלל, השמיעה של צד אחר תביא אושר בעין, אולי גם אושר, לחיים של כולם. כי למה זה כך? כי כל אחד ואחד מהצדדים מציג צד מסוים של האמת. מציג צד מסוים של האמת, של האור, של הטוב, ומבטא אותה באופן כזה וכזה, רק מהשלמות של כולם. זה נקרא מיני ומילך רב חשמייצה, זאת אומרת, הסוגיה מתבארת רק מהשילוב של כולנו.
אז למה לא כל אחד באמת שלו
פירושו אומר? לא, כל אחד באמת שלו פירושו שאין באמת אמת אחת. זה לא נכון. זה לא נכון. יש אולי שאלות כאלה שבהם אין לנו דרך לברר מה האמת, וכל אחד נוקט ממשהו אחר, דעוביד כמה עוביד ודעוביד כמה עוביד. יש מקומות רבים שבהם, שוב, זה שאני חושב שזאת האמת, זה לא סוגר שאתה חושב הפוך. וזה שעכשיו יש פתרון שאנשים מצאו לבעיה הזאת ואמרו, כן, זה נכון, שיש ויכוח, אז כל אחד יש לו זכות לחשוב את מה שהוא חושב וכו', אבל זה כשהוא חושב בכנות. אבל אם יש לו נגיאס, או שזה נובע מבלי, זה לא ימיר השמיים, אז זה לא טוב. אז יש לי סוד, יש לי צד שזה שחושב עליי, זה שאני חושב עליו שהוא חושב מתוך נגיאס, הוא חושב עליי גם אותו דבר. הוא לא אמר לי, אבל ככה אני חושב. זאת אומרת, במילים אחרות, אין דרך, האמת נופיעה בעולם, וזה גם לא נכון. זה גם לא נכון, אני לא חושב שאנשים פועלים. הנסחה שלי היא שכל מקום שיש בני אדם יש נגיעות אישיות. אבל אין מקום שיש בו בני אדם שאין בו גם אמת. אין מקום שיש בו בני אדם שאין בו גם משהו של אמת. והאמת הזו היא אמת. היא אמת אלוקית, תורנית, אמיתית ונכונה, וראו לה להופיע בעולם. והדרך שהיא תופיע בינתיים זה על ידי הטעות של ההוא. על ידי הטעות של ההוא. כך ראוי וכך נכון.
מה זה אומר?
למה אני צריך לסבול ולנתן את הטעויות שלו?
התשובה היא כך, תלוי כמה אתה גדול. אם אתה גדול מאוד, אז יש לך יכולת להכיל הרבה יותר אפשרויות, ולהתמודד איתם ולחשוב עליהם, ואז אתה תתאשר מזה. האמת שלך תרוויח ותצא...
זה לא רק שהוא מדבר, בצורך העניין, לפי הבנתי שטויות, אלא הוא גם עושה לפי השטויות האלה דברים, בסוף זה איכשהו פוגע לי בכיס, או בבריאות, או באלו של מה שדבר.
אז זה חלק מהמציאות.
אבל הוא מכיר כאלה דברים.
כן, כן, שמעתי עליהם. אז אני אומר לך עוד פעם, אז תדע לך, שוב, קודם כל אין קשר, אין קשר בין השתיים. יש, ברגע שבן אדם, נכון אני אומר, יש שלב שבו אני עוזב את הדיון על הטוב של ההוא, ואני דן בשאלה איך אני מגן על עצמי. כן, אם בא בן אדם בגלל שהוא חושב שהוא צודק מתוך המגמות של הטוב הולך להרוג אותי, אני הורג אותו. כן, ככה הדין הפשוט ואין עליו חולק. הורג זה קיצוני בתנאים מסוימים, בתנאים אחרים אני לא ארוג אותו, אני רק אגש אליו ויגיד לו, אדוני תשמע, עוד מילה אחת ואוי ואבוי יהיה לך. וזה בסדר, ככה צריך להיות. אבל יש שלב שבו אני עסוק בשאלה של האמת, לא בשאלה של איך להגן על עצמי. ושם אני אומר, אני מבין שאדם הוא מייציג משהו מסוים. תקשיב, כדאי לך. אומר בן אדם, זה עושה לי חוסר שקט נפשי ואני לא יכול, אז אתה פתור. אז אתה פתור. יש גבול כמה אתה יכול להכיל, ואתה לא, בסדר, אנחנו סומכים לך.
מה הגבול?
הגבול הוא היכולת שלך. היכולת של אדם. היכולת של אדם היא שונה מאדם לאדם. אני לא יכול...
רב, כמו שיש מספיק אנשים שהם מחוץ לאינטנציה, שאני לא אמור לשמוע.
לא פה שלא אמור לשמוע. יש לאמת שלהם מה להגיד לך. אתה, אני מבין שאני אפסיד יותר מאשר אני ארוויח מלשמוע אותם, לפי מצבי, לפי...
לא, לא, אני שואל באופן
עקרוני, אובייקטיבי. באופן אובייקטיבי, בוודאי שזה נכון. יש משהו אמיתי במה שהם אומרים.
גם מנעצב וגם אלה שמחמדים.
גם?
גם מפרי ברית ומארחים.
כן, ודאי. ודאי. רק שוב אני אומר, הנכון הוא, יש פה שתי שאלות, יש פה שאלה נפרדת. אז אני אומר, יש פה שאלה נפרדת. האם יש מקום לצרף את ה... לצורך העניין, הדיונים לרפורמים כל הזמן חוזר עוד פעם. אני לא בא לרפורמים ואומר להם שהם רשאים, ולכן אני לא רוצה לדבר איתם. לא זה מה שאני אומר. אני אומר שהרפורמים, לפי הגדרה שהם נותנים לעצמם, לא יכולים להצטרף לדיון הלכתי. זה הכל. הם יכולים להצטרף לדיון על משמעות היהדות. כי יש לנו ויכוח מה היהדות אומרת. אבל הם לא יכולים להצטרף לדיון כי זה שקר. כן, כמו שאם יהיה דיון בין חסידי לדבורנה, לדרך של הדבורנה האמיתית, ואני אבוא לשם ואני אגיד, אני אבחר בצד שמתאים לדעות שלי. זה לא רלוונטי, זה לא נכון. זה עיוות של הדיון. ולכן, מי שלא נמצא, מי שלא מוכן לדון, כיוון שהרפורמים לא מקבלים על עצמם את הנחות היסוד של הדיון שלנו, שוב, אפשר ונכון לקיים איתם דיון בסוג אחר. ברור שזה כך. רק כשאתה מדבר על הדיון ההלכתי והם מגיעים ואומרים, לא, אנחנו רוצים, אתם אומרים במפורש שההלכה לא מקובלת עליכם. ואי אפשר
לשמוע פה,
בכל זאת, אבל זה לא דיון הלכתי. זה לא דיון הלכתי. האם יכול להיות שתוך כדי הטענות הלא נכונות שלהם בהלכה, הם אומרים טענה הלכתית, אתה יכול לעשות, יכול לקרוא, אני לא אומר שלא. אבל זה במקרה. זה במקרה, כי באופן עקרוני, המטרה שלהם היא שונה. כמו שיש ויכוח בין שתי אנשים, יש קונסוליום רפואי שדנים מה עושים עם מחלה של פלוני. יש אדם חולה שיש לו, לא יודע, איזשהו גידול בראש, ויושבים כמה רופאים ביחד ודנים. ויש אדם שהוא רוצה להרוג אותו. הוא אומר, למה אתם לא נותנים לי מקום להצטרף בדיון? אני רוצה לבחור בצד הזה. התשובה היא, אתה דן בדיון אחר. אתה מניח הנחה אחרת לדיון. כאשר הרפורמים מחליטים, וזה דבר שלמדתי אותו מבית מדרשו של חובץ חיים. חובץ חיים אומר שאת הרשויים לא אנחנו מוציאים, אלא הם מוציאים את עצמם. מאוד מאוד נכון הדבר הזה. כשבא בן אדם ואומר, אני לא רוצה לדון מה תורת משה אומרת, אני רוצה לדון מה, לא יודע, בסדר, אני יכול לדון איתו על הדיון, האם זה נכון לציית לתורת משה או לא. זה דיון אמיתי. אבל בתוך הדיון ההלכתי אין לו מקום להיות. בתוך
ה... אם פועלים טענות שאני שומע, אני כן
מזדהים הכאב שלהם. לא, הכאב שלהם הוא כאב נכון. שוב, הכאב שלהם לא במסגרת דיון הלכתי, במסגרת, קודם כל, כל מה שאדם אומר, אתה יכול ללמוד ממנו דברים. גם אדם שמדבר על, 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 על גן החיות ומתאר את החיות, גם אתה יכול ללמוד ממנו דברי חוכמה שיכולים לעזור לך בהלכה. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על לצרף את האנשים עצמם לדיון, שיהיה להם כל בעל משמעות בדיון הלכתי. אתם לא מקבלים את הנחת. הדיון ההלכתי הוא מה אומרת התורה שבכתב ושבעל פה. זה דנים, שיושבים רבנים ודנים בדיון הלכתי, זה הדיון שלהם. אתם אומרים, התורה לא מחייבת אותם. זו הנחת היסוד הראשונה של הדיון. שוב, הדיון האם התורה מחייבת או לא הוא דיון רציני. אבל השאלה היא האם האם כשיושבים ביחד ודנים בשאלה מה נקרא בוירר לצורך העניין, אז יבוא אדם ויגיד, לא, שבת זה רעיון סתם, לא רציני. כן, אי אפשר, אני אומר את זה באירוניה, אי אפשר לדון על כל שאלה בהלכות בוירר, נעשה ספק ספק, ספק אחד אם זה בוירר או לא בוירר, וספק שני אם יש אלוקים או לא. הדיון ההלכתי מתנהל בתוך המסגרת הזו, וזה פשוט. זה פשוט לגמרי. הטענה של הרפורמה להצטרף לדיון ההלכתי היא בלבול שנוצר בגלל סיבות, נוצר בגלל שבאמת יש פה בארץ מורכבת בזה שההלכה היהודית היא בתחומים מסוימים הופכת להיות לחלק מהחוק הישראלי, והחוק הישראלי הוא רלוונטי מבחינתם, לא פחות מאשר רלוונטי מבחינתנו, אולי יותר, ולכן יש פה בעיה. אבל זה ברור לחלוטין שאם אנחנו יושבים עכשיו ודנים מה גדר מצווה סישיב הסוכי, או איך נקרא...
עכשיו אני אלך לדוגמות טכניות. שאתה קונה...
האם יש לנו מה לחשוב על טענות כמו מעמד האישה? התשובה היא כן. עסקו את זה חכמי הדורות במשך הרבה דורות, הרבה פעמים, ואולי לא מספיק או כן מספיק, זה זכותך לשאול. כשבא יהודי בתוך בסדר הזה שטוען את הטענה הזאת, מתוך מחויבות לסיפור ההלכתי, הטענה שלו לגיטימית. כשבא בן אדם וטוען את הטענה הזאת בעמדה שאומרת, ההלכה לא מחייבת אותי, הוא לא יכול להצטרף לדיון. שוב, זה לא סותר שאתה יכול להקשיב ולשמוע דברי חוכמה. זה לא הנושא. הוא בעמדה שלו לא יכול להצטרף. וזה ממש מהצד, זה לא הנושא.
אתה חושב
שהוא
היה
על האמת, כשבא בן אדם ואומר, האם לי... כן, נכון, זה ממש דיון אחר.
למי יש משקל בדיון?
כן, כן, בהחלט נכון. האמירה שאנחנו לא מצרפים את הרפורמים לא באה לומר שהטענות שלהם כטענות תיאולוגיות הן לא טענות בעלות משמעות. ויש מקום לשמוע אותה. עכשיו, השאלה היא עכשיו, שאלה אחרת, האם נכון לשמוע, אומר הרמב״ם, שהיכולת להתמודד עם טענות של כפירה, היא תלויה בגודל, בהיקף של האדם. האם הרמב״ם לא הרוויח מההתמודדות הזאת, והעם היהודי לא הרוויח מזה שהרמב״ם מתמודד ויצר תשובות? ברור לגמרי שחלק משמעותי מהתורה שהרמב״ם יצר, היא באה כתוצאה מהחיכוך הזה. והחיכוך הזה הוא יפה וטוב. האם הוא מתאים לכל אדם? ברור שלא. ברור שלא. האם זה חשוב לפלוני אלא אלמוני? אתה רוצה שאני אעשה רשימה של אנשים ואיך...
אני שואל אם שתי החלקים של השיעור זה
אותו חלק או שהרם קצת שינה? לא. ההערה היחידה שלא קשורה לנושא זה ההערה על הרפורמה. היא לא קשורה לנושא בכלל. באופן כללי אני בא ואומר שכל טענה בעולם היא באה עם איזושהי אמת פנימית. ואת האמת הפנימית הזאת היה ראוי באופן תיאורטי לפחות להכניס את זה לתוך המרחב שלך. וכל עוד שזה לא יקרה, אז האמת לא תצא שלמה. האם זה מעשי? זה תשובה שזה תלוי ביכולת של אנשים. כן? ולכן זה לגיטימי, לא רק בזה. יש לי אדם, יבוא אדם ויגיד ככה. יש לי אח שהדעות שלו הן שונות לחלוטין משלי, ואנחנו כל היום רבים, והמריבה עולה לטונים גבוהים ולא עוינות. אני אומר, תראה, הדבר הנכון הוא שתלמדו להכיל את המורכבות הזו ולחיות ביחד. אם נגיע למסקנה שאתם לא מסוגלים לעשות את זה, אז יכול להיות שיותר טוב שתפרדו. חלקית או לגמרי, יכול להיות. זה לא, זה כואב, זה חיסרון, זה פשלה. זה לא אמור לקרות, אבל זה בסדר, זה חלק מהמציאות. יש מקרים שבהם, אפילו אם הייתי רוצה לעשות הפרדה, אני לא יכול. אם הצד שמכיל טענות שאני לא יכול להכיל אותם נמצא בתוכי, אז אני בבעיה רצינית, אני לא יכול לגרש אותו לארץ אחרת ולא לברוח ממנו לארץ אחרת. יש נטייה נפסדת, ככה אמרנו פעם, לאנשים שבורחים מעצמם, לקחת את עצמם איתם. אני יודע למה זה... אבל ככה זה קורה. אבל הדברים, בעיניי הדברים האלה הם דברים גדולים מאוד, אולי קצת דיברנו עליהם תיאורטי וגבוה, וצריך יותר לפשט את הדברים ולמצוא להם מקום אחיזה במציאות, אבל זה ממש נכון. ממש נכון בכל הרמות. בכל הרמות. שמישהו, אתה פוגש מישהו שמציג אמת אחרת, שמציג דברים אחרים, מן הראוי לחשוב, רגע, באיזה אופן האמת שלו, הטענה שלו, יכולה להעשיר, להעמיק, להוסיף לאמת שלי. שהשם יהיה איתנו.
הרב
כן הזכיר
את זה, שכל זה רק ברמת הדיון. אתה שזה מגיע למשהו מעשי, אז אני לא עכשיו צריך להתחיל להקשיב לטענות שלו, כי כרגע אני פה נלחם על העקרונות שלי.
אבל להילחם, להילחם צריך להילחם במקרים מאוד מסוימים. אתה שואל אותי מה קורה? יש סוגיה שנקראת איך קובעים את החוק במדינה. איך קובעים את החוק במדינה? זה נכון על המדינה וזה נכון על ההלכה. כן, בוא, אני אתן לך דוגמה. אני שמעתי בעצמי מרב שלמה זלמן אוירבך שאמר לי שלפתוח פקקים של בקבוק מיץ ענבים, של בקבוק פקקי מתכת בשבת, זה אסור מדאורייתא, חייבים על זה כרת, זה המילים שלנו, חייבים על זה סקילה וקורס וחטס. עכשיו, היה יהודי בירושלים, יהודי מאוד חשוב, שקראו לו ינקי פישר, שאחד שזה מותר. מה דעתך שרב שלם זמן יבוא לרב פישר הביתה, יתחיל לעשות הפגנה? סביר? למה זה לא סביר? כי אין זכות לרב שלם זלמן להגיד לרב פישר מה לעשות. פשוט. הוא לא הרב שלו, והוא לא... ולא... עכשיו, מה כן היה יכול להיות? היה יכול להיות מצב.
למה שלא יקח לתבית?
מה?
למה שלא יקח לתבית?
כי אין לך זכות, אתה חושב ככה, הוא חושב אחרת. זכותו לחשוב אחרת. עוד הפעם, האמת...
זה לא יפה וזה לא...
זה לא קשור ליופי, זה לא קשור ליופי, זה קשור לצדק. אתה בא עם האמת שלך, יש מצב שבו אני מצליח להפוך את האמת שלי לחוק.
זה לא ברמה,
מה?
למה מבחינתו הוא לא מחלל שבת?
כי... זאת אומרת, קודם כל, זה ודאי לא במייזין, זאת אומרת, כאילו, הוא חושב ככה. אבל אפילו בלי זה, כי אין לך זכות לקבוע את הדעה שלך כדעה מוחלטת. הוא סבור אחרת, זה שנוי בוויכוח.
כי זה... לא, אבל הוא יש לו את האמת שלו, זה ברור.
אין על זה ויכוח על מה שאני אומר לכם
עכשיו. אם הוא היה מסתפק בזה...
זה פשוט לחלוטין, פשוט לחלוטין. לא, אני לא מסתפק, אני חושב שאני צודק, אבל זה אני חושב.
אם אני חושב שאני צודק, למה לא לממש את הפועל?
כי אין לך רשות.
רשות.
אין לך רשות, העולם לא ניתן, העולם ניתן, העולם, אני אתן לך דוגמה, אהרון, אני אתן לך דוגמה, אהרון, אני אתן לך דוגמה, יפה, יפה, זה בדיוק הנקודה, לא, 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 אין רשות, היה לי פעם סיפור כזה, פעם הייתי באיזה חופה, מישהו קרא לי להיות עד, מישהו קראו לי להיות עד בחופה, והרב עשה לי כדי שאל, יש לך משכנתה? לא, אני לא לוקח כאלה שיש להם משכנתה.
עדים.
בגלל שיש שאלה של ריביס וזה. אמרתי לו, אדוני, אני לא מבטר. אני אמרתי, אני אלך על זה לדין תורה. הוא אמר לי, מה אכפת לך? אף אחד לא ראה, לא כלום. אמרתי לו, לא, אני לא מבטר. גרו לי להיות פועד ואני אהיה פועד. אמרתי לו, יש מחלוקת הפוסקים, זכותך לחשוב שאסור לקחת הלוואה של משכנתה. אין לך זכות להגדיר בן אדם כרשע, כי הוא סומך על רבנים שהם...
שאל, על, על, שיש, אם יש, זה כן מוסכן, אם הרב פישר היה מדליק אש, מותר היה לו להפגין מול הבית שלו?
לא, גם לא. מה, אם הוא חלל שבת?
כן, חלל שבת.
ודאי שכן?
למה כן?
זה אמת
מוחלטת?
כן. זה מוסכם, מבחינתי הוא עושה את זה.
זה פשוט? למה זה אמת מוחלטת? כי כולם מסכימים על זה.
תמיד יהיה איזה מישהו יגיד.
לא, אז זה נקרא דעס יוחיד. זה נקרא דעס יוחיד שאין לו לחק אותו. בדיוק בדרך
הזאת.
לא, 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 זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא נכון. באתרי דרב לא היו אוכלים כחל. אם היה שם אחד שהוא תלמיד של שמואל, אמרו לו, אין לך מכות, אתה תקבל מכות על זה שאתה אוכל כחל. לא, פה זה לא נכון, פה אנחנו קבענו את זה כחוק. הסברה
הפשוטה נותנת שברגע שאני חושב שזה ככה, זה ככה מבחינתי.
זאת לא הסברה הפשוטה, זו סברה לא נכונה.
אני לא רואה שום סיבה שלא, שלא.
אתה יודע מה?
זה ככה מבחינתו, זה בסדר לעשות ההפרדה הזאת, שאני מסכים שזה לא נחמד ולא יפה.
לא, לא, זה לא שאלה של נחמד ויפה. זה לא שאלה, זה שאלה של אמת. אתה לוקח את האמת שלך, אתה לוקח את האמת שלך, ואתה לא מבין שיש מושג שהוא חוק, ואת המושג חוק הוא לא נעול.
אני רוצה עכשיו להגיד כי אדם יחידי, זאת אומרת שהוא
טועה. זכותך לחשוב ככה, זכותך לחשוב ככה. אין לך זכות לקפות את השני. אתה תהיה גנב באמת.
כמו שאני אראה עכשיו את הרב נגיד מרים סכין על מישהו, אני...
התשובה לזה היא... התשובה לזה היא שיש מעשים כאלה, יש מצבים כאלה שבהם אנחנו לא תופסים את זה כוויכוח. כאשר יש בן אדם שהוא לא בריא בנפשו, הוא מדמיין שעל ידי הסכין, הוא לא יודע מה עושה איזה טוב הוא עושה לאדם, אז אנחנו מתייחסים אליו, לא, שוב, זה לא שאלה של האשמה, בגלל שהוא לא אשם, האדם, האדם, אדם שהוא מטורף, הוא לא קרוי בנפשו, ועדיין המעשה הוא מעשה פסול לכולי אלמה, והדעה שלו היא לא יודעת. אני מסכים איתך שיש מצבים ביניים שבהם אנחנו נתחיל לדון, האם זה באמת הוא לא נורמלי או לא. יש מצבים כאלה, נדירים, בדרך כלל, כאשר העולם בנו, תשאל את רב שלמה זלמן, מה אתה עושה? מחר מגיע הרב פישר בסוגיה חדשה, אומר, רגע, חשוב לי לשמוע מה הוא אומר, אולי הוא צדק, הוא לא צדק, אולי בטענה אחרת הוא כן צדק. זאת אומרת, במילים אחרות אתה מודה שהוא תמיד חכם, שיש לו זכות לחשוב...
אני מדבר על המצב שהאדם הזה בירד, מבחינתו הלך לכל הפוסקים, דני איתם וזה וזה, הוא השתכנע שהוא צודק
במאה אחוז. לא, אין לזה מקום, אין לזה מקום, אין לזה מקום, כי אין לזה מקום. אין מקום, האמת החיצונית, אני אתן לך דוגמה, בחושב משפוט זה גם עובד ככה. אם אני ראיתי בעיניי, אם אני ראיתי בעיניי, תקשיב טוב, אם אני ראיתי בעיניי שאתה גנבת לי. כן, ראיתי בעיניי. כן, עכשיו אני בא לבית דין, תובע את החפץ, אין לי אפשרות להוציא אותו. אין לי אפשרות להוציא אותו. ואתה תלך עם החפץ הזה ותקדש בו אישה. יש לך צד שהאישה הזאת מותרת לי?
אני יכול לקבל את הדוגמאות האלה, אבל לא מבין את הסברה שעומדת מאחוריהם.
הסברה שעומדת מאחוריהם, הסברה שעומדת מאחוריהם, אני אגיד לך מה הסברה שעומדת מאחוריהם. ההכרה בזה שהאמת שניתנה לבני אדם היא לא מוחלטת. בני אדם אין להם את היכולת להציג אמת מוחלטת. כל צד שהם מציגים הוא צד מסוים, יש בו הרבה מאוד משמעות. אין לך יכולת, ההכרה במציאות האנושית, הבנה שבני אדם הם יצורים מוגבלים, ומה שנראה לי אמת, באמת יכול להיות טעות, כרגע נראה לי שאני צודק. אבל ההכרה הכללית במציאות האנושית מביאה אותי לשים את האמת שלי במקום מוגבל.
כל הצורת חיים של סתם, שהוא מקל בהלכות למשל, מסוימות.
כן, עוד פעם, ההבנה שלי שהקדוש ברוך הוא לא מצפה ממני לעשות כמו שאתה חושב, אלא כמו שאני חושב. זאת, זה נקרא מאחר שיודעים בו אישי אמיתי הוא ואין חופץ שיחזבו לפונום. מצד שני, האמת, הרצון האלוקי, הרצון של האמת, לא שאני אשליט את האמת, את הדעה שלי, בלי צדק. אלימות היא לא פקטור. אתה תנצל את זה שבמקרה אתה אליב יותר חזק, הוא מחר יבוא ויכתוף לך. זה לא רלוונטי. הדרך היחידה הנכונה היא, זה שיש מוסדות שמקבלים הלכה. זה נכון בחוק הישראלי, אבל זה נכון להבדיל גם בהלכה. יש מערכות מסגרות, ישנם שאלות כאלה, שהגיעו בהם, כלל לומדי התורה הגיעו להחלטה ברורה. היום אין ויכוח בשאלה אם מותר או אסור להדליק חשמל בשבת. שוב, כשאלה הלכתית, אין ויכוח בשאלה הזו. כן, יש אנשים שיש להם תפיסות לא הלכתיות, אבל כשאלה הלכתית, אין ויכוח בשאלה הזו. יבוא אדם ויגיד, אני סבור אחרת, אנחנו נגיד לו, אתה דעת יחיד. לא בטוח שאתה לא צודק. אם אתה חושב שאתה צודק, תכתוב ספר, תסביר את העמדה שלך, ואולי תשכנע. אבל כל עוד לא שכנעת, ההלכה פסוקה שאסור להדליק חשמל בשבת. ואני אומר לך את זה לבדידי אבי עובדה. בדידי לא אבי, אלא עובי עובדה. אני משוכנע לגמרי שארגמון כקוצים זה התחלת התורנים, ואני אומר לך, אין צורך ללכת עם תחלת. למה? כי השאלה הזו נידונת אצל הרבנים, והרבנים פסקו. נכון לעכשיו. יכול להיות שזה ישתנה עוד.
זה פסקו, יש
איזה מחלוקת. עדיין הדעה יותר, באופן רחב מאוד, היא שזה לא תחלת. שוב, אני אומר לך שזה כן תחלת. זה דעתי שלי. ולכן אני הולך בתל הסגודת שלי בלי תחלת, כי אני חושב שזה חוצפה ללכת עם תחלת. יש רבנים בקהילה שלי, ואני מחויב להם.
ואתה לא הרב הולך עם זה
בסדר? לא, אני אגיד לך מה הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית היא, כי הרב ישיב אמר, ואני חושב שהוא מאוד צודק, שהשאלה כזאת צריכה להתגגל 40-50 שנה, וכל אחד יגיד את שלו, ולאט לאט נראה מה הראיות
חזק. הרב יגיד את שלו,
לא, ללכת בפרסיה זה להצהיר שהחלטתי שזה נכון.
מה
בעיה? זה שאני הולך איתה לסגור את זה בלי התחלת, מאפשר לך...
עוד הפעם. אנחנו מברר ככה, בצורה כזאת.
לא, לברר זה לכתוב מאמרים, לא ללכת. זה שאני הולך איתה לסגור את זה בלי התחלת, מאפשר לך איתה לסגור את זה עם התחלת, כי אז אני לא חושב שזה חובה. כן, אני לא מצהיר, להצהיר שזה חובה זה אסור ממש. במקום שאני חי בו, אם אדם חי בקהילה אחרת, ששם הולכים להתחלת, זכותו וחובתו ללכת להתחלת. בפרט שהם צודקים גם. עכשיו אני אמר את זה בשפה כזאת, אם הייתי חושב שבטעות מינו את הרב אלישיב להיות הרב של עם ישראל ולא אותי, אז גם אז הייתי צריך להכיר במציאות שאותו מינו ולא אותי, אבל בפרט שאני חושב שעשו בצדק שמינו אותו, אז לכן זה פשוט.
אבל המציאות זה מתנהל ככה גם כן, ראינו למשל בכוח על גיוס בני ישיבות, היה הפגנות, בלגן שלהם, למה זה?
לא, פה אתה
מדבר. כי מה קרה שם?
כי יש פה סיפור.
אנחנו מקיבל את הדעה של השני?
לא, דרך אגב, זה חלק מלקבל את הדעה של השני. כולם מבינים, בלי יוצא מן הכלל, שמה שיקרה יהיה פה סוג של פשרה. אין מי שחולק. השאלה היא, מה מערכת היחסים, איך מתנהל הוויכוח? האם במאמרים בעיתון? אומרים בעיתון אף אחד לא קורא, שתדבר על פוליטיקה. אף אחד לא קורא ואין להם משמעות. ולכן הוויכוח מתנהל, וזה חלק ממה שמדינה דמוקרטית מאפשרת, זה הפגנה ציבורית. ההפגנה היא דרך לבטא את הדעה ולהפעיל לחץ. להפעיל לחץ. ויש פה סוגיה מורכבת. יש בסוגיה מורכבת, והפתרון של הסוגיה יהיה על ידי האימות הציבורי. זה לא שאלה, זה גם לא, זה סוגיה אחרת לגמרי באופי שלה. אבל ברור, מי שלא מבין שהצד השני יש לו איזשהו אמת בטענה שלו, הוא לא אומר אמת. זה לא רק שהאמת שלו מגיעה ממקום פנימי, אלא שיש צד של אמת בדברים. כן, זה לא אומר שבמכלול הכל זה לא שקר.
לא, אבל אנחנו לא משקרים. לפעמים מכירים שאנחנו מביאים לידי ביטוי את האמת שלנו.
אני מסכים שצריך להגדיר יותר טוב איפה זה ברמות של הדבר. אבל כשבן אדם הולך ומביא אוכל לילדים שלו מכסף גנוב, הוא עשה מעשה נכון במובן הזה שהוא הביא אוכל לילדים שלו. לא רק המקום. זה שהילדים יש לו, זה שלילדים שלו יש אוכל זה טוב. זה אותה הטובה.
זה שהוא
רצה שיקרה, אבל הוא עושה את זה בצורה לא נכון. זה לא רק הצורה. זה לא רק הרצון, זה גם המעשים. במעשה יש צד נכון וצד לא נכון. שוב, אתה שואל אותי בהכרעה, כשאני דן על השאלה, אני שומע, פלוני הולך לגנוב עכשיו, אני תופס אותו, שם לו אזיקים ועוצר אותו.
לא, לא הכרעה, אבל איך אני צריך להתייחס לדעה?
התשובה לזה היא...
זה מקום אמיתי, זה לא
רק רצון. מקום זה לא רק רצון.
אם אתה יודע שהתוצאה של זה שהילדים שלו ימותו ברעב, כי שמת עליו אזיקים. אז עדיין תשים עליו אזיקים.
בסדר, אתה חושב שאלה אחרת.
למה אני אומר את זה? כי קודם אמרתם שמעשה נכון שהוא הביא להם אוכל.
כן, 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 אני לא, אתה שואל שאלה נכונה, איפה הגבולות של הצדק, איפה יש מקום לרחמים ולצדק, זו שאלה טובה. שאלה טובה מאוד, מה נכון.
אם כן תגיד, אני שם עליו אזיקים ויהיה להם אוכל במקום אחר.
אם אתה מוכן להתנדב, להביא להם אוכל במקום אחר. אז אתה אומר שיבוא להם, איפה יבוא להם?
לא, אני רק
מבין שכל
הצדדים.
מה?
אני לא קובע, אני רק מבין... פורס את כל
הדברים. לא, ברור שהמטרה של הדברים זה לא להגיד לכם שיש תשובה פשוטה לכל שאלה מה עושים. זה בא להגיד שיש תשובה מורכבת לכל שאלה. ולא תמיד אנחנו יודעים אותה. אבל שבא בן אדם ואומר, לצורך העניין, בא בן אדם ואומר לך ש... כן, בוא נצא מגבולות הדיון ההלכתי. בא בן אדם ואומר שיש לו קושי עם זה שההלכה היא קבועה ולא משתנית ולא מתחשבת במציאות. הוא טוען טענה נכונה. האם התשובה לזה לכן לשנות ההלכה? איפה ומה ובאיזה גבולות ובאיזה זה? ברור שאדם לוקח את הטענה הזאת לבדה ומנסה להפוך אותה ולכן להסיק שההלכה היא לא אמיתית ולכן לפעול בניגוד להלכה, אז הוא הולך למקום לא נכון. אבל הוא בא מכוח טענה שיש בה אמת. כן, חזל למשל אמרו, אני לא מזמן שמעתי מישהו שסיפר שהוא היה באיזה מקום והיה בן אדם שדיבר על ממזרים. אז הוא אמר, איזה עוול נעשה לממזר? מה אומר השם? אבא ואמא שלו חטאו. בוא נעשה מגעת הנחה שאנחנו יכולים עליהם לכעוס ולראות את המעשה שהם עשו כמעשה רע בכל קנה מידה. ומה יהיה לדשם? אז הוא אמר, איזה טענות של אפיקורסות. אמרתי, חזל, טענו את הטענה הזאת. חזל אומרים במדרש קהלת, וראיתי את כל דימת העשוקים אשר אין להם מנחם, זה הממזר. שלא עשה דבר מימיו, ומענישים אותו. האם חזל התכוונו להתווכח עם התורה כשהם אמרו את זה? אני לא חושב. חזל אמרו, תכיר בעובדה שהמציאות השלמה כוללת פה גם בעיה. עדיין האיזון הנכון להחלטה של הקדוש ברוך הוא בתורה זה לאסור את הממזר. כן? מכלול השיקולים הכולל, זו האמת וזו הדין. זה לא סותר שיש פה כאב וצעקה אמיתית שיש לה מקום. וחזל אומרים, תקשיב, תקשיב לצעקה הזאת, הזעקה הזאת יש לה מקום.
מה אני אעשה? גם משפטי השם אמת
זכו יחדיו, כי
כולם מהירים ו...
זו שאלה טובה.
כמה ממזרים לא
יקרו מכלום? יכול להיות שהתשובה לזה שבדרך הזאת אנחנו נראה ממזרים נוספים להיות. עוד תשובה. ודרך אגב, אחת הסיבות שכשיושבים לדון בשאלה של ממזרים, אז מחפשים סיבה לדרכים להתיר בגלל הטענה הזאת. כן, וזה דרך אגב, זה מופיע בהרבה מאוד שוב סלום זרים. מתחילים עם המדרש הזה. זאת אומרת, במילים אחרות, חזר במדרש הזה אמרו, אל תתייחס לשאלה של ממזרות כמו לשאלה בהלכות שבת. כי יש פה בעיה. עדיין אף יהודי אורתודוקסי, אף תלמיד חכם לא יכול להגיד, לא, אני לא עושה ממזרים כי הם לא אשמים ממזרים. אבל במכלל השיקולים זה שיקול קיים, כמו שכשחזל אומרים לך, משום הגון היה כאילו ברבון. אז שוב, המטרה שלנו להקל ולהתיר את העגונות, אנחנו עושים את זה דרך דיורי לחתיר רציני, ולכן בחלק מהמקרים לא נוכל למצוא פתרון. מי שיגיד לך, אנחנו פותרים את כל הבעיות, הוא רפורמי. לא, זה לא נכון, יש מקרים שבהם אין מה לעשות, וזה רצון השם, ואנחנו משלמים את המחיר, ועדיין אנחנו רוצים למצוא דרך להתיר את כל העגונות. זאת אומרת, הזעקה של מי שצועק את זעקתם של העגונות היא זעקה נכונה. איפה המכלול הכולל? זה באמת השאלה של המתקלה. באיזה דרך אנחנו, איפה, איזה מקום נותנים לזעקה הזאת? כן. שהשם יהיה איתנו, זמננו תם.